כי תצא למלחמה על אויביך, נתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו, וראית בשבי האשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. ועכשיו יש תיאור של מה שצריך לעשות עם האישה, עם השבויה הזו, עם אשת יפת תואר, כדי שאפשר יהיה לקחת אותה לאישה. האמת שזה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בציווי כי תצא למלחמה על אויביך, נכון? היה ציווי דומה בפרשה שסיימנו, בפרשת שופטים, ושם התורה אומרת פרק כף, בספר דברים פרק כף, פסוק א', אומרת התורה ממש באותו לשון, כי תצא למלחמה על אויביך. פה אצלנו בפרשה שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך וראית, ועל זה נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה שטף התואר. פה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב. כך או כך, אותה לשון, אותה לשון. פתאום פרשה אחרי פרשה, אנחנו נתקלים בציוויים שהעניין שלהם לכאורה פשט הדברים, כי תצא למלחמה על אויביך. הוראות ליציאה למלחמה. וצריך להבין, מה זה המלחמה הזו שאנחנו נדרשים לצאת אליה? כי תצא למלחמה על אויביך. אמנם, מראשי הקדוש אנחנו לומדים לימודים שונים משתי הפרשיות. בפרשה הקודמת, שכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב וכו', אומר רש"י, על אויביך יהיו בעיניך כאויבים. אל תרחם עליהם, כי לא ירחמו עליך. לא ראה, פשט המלחמה, אדם יוצא למלחמה, יהודי יוצא למלחמה, צריך לדעת פשט שהאויבים לא ירחמו עליו, שלא ירחמן. במלחמה אין מקום לרחמים. אין מקום לרחמים. אל תהיה פתאום איזה צדיק, פתאום איזה רך, איזה אנושי כזה, אנושי כזה. אין מקום לזה במלחמה. במלחמה אתה נדרש להילחם. את הרגשות מאמא תרזה שלך תשאיר למקומות אחרים. זה ככה שהוא אומר. למה? פשט. כי אם האויב הזה יהיה במצב שהוא יכול להקוט אותך, הוא לא ירחם אותך. אז אל תהיה רחמה במקום שלא צריך. זה כאילו פשט הדברים. אבל כמובן שנתקלים בפרשת שופטים, ואחרי כן בפרשת כי תצא, בציווי שהעניין שלו כי תצא למלחמה על אויביך, ובמיוחד כשפרשת שופטים לעולם נקראת בשבת הראשונה של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, לעולם, תמיד, ככה היא, נקראת בשבת הראשונה, ופרשת כי תצא ממילא, אם שופטים נקראת בשבת הראשונה, אז כי תצא ממילא נקראת תמיד בשבת השנייה, בתוך, אנחנו נמצאים בתוך חודש אלול, בתוך חודש הרחמים והסליחות, אז ודאי שיש פה הוראות מיוחדות לזמן, לזמן, אקטואליות, כי אנחנו אף פעם לא מדברים כשמדובר בתורה בהיסטוריה, באיזה אנרכוניזם. אנחנו לעולם מדברים בתורה, היינו בהוראות רלוונטיות ואקטואליות לחיים שלנו היום. כל אחד למלחמה ולעניין שלו. הוראות חשובות מאוד. תצא למלחמה על אויביך. אז יש כמובן, יש בתוך המילים הקצרות האלה, יש כמה לימודים חשובים שצריך לתת עליהם את הדעת. יוצאים למלחמה, רש"י אומר כי תצא למלחמה בפרשה שלנו, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. במלחמת הרשות, ובהמשך הדברים אומר רש"י על המילים ולקחת לך לאישה, כן, הוא רואה, מה הוא רואה בשביה? אשת יפת תואר, הוא רוצה לקחת אותה לאישה. מה אומר רש"י הקדוש? ולקחת לך לאישה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר רע. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר רע. האישה הזו היא מעוררת את יצר הרע. אז אנחנו מדברים על מלחמה שהתוצאה שלה זה פגישה, פגיעה, מלשון ויפגע במקום. פגש את המקום, פגש את ה... אתה פוגש את יצר הרע במלחמה הזאת. משל, יש איזה מלך, בשביל להבין קצת נעשה את זה הקדמה, בשביל להבין קצת יותר את הדברים לעומקם. שזה מלך, מלך טוב, מלך אכפתי, מלך שבני עמו חשובים לו, הממלכה חשובה לו. אז הוא פעם בשנה, פעם בשנתיים, עושה סיור ברחבי הממלכה. עושה סיור, הולך עם הפמליה שלו, ראשי הגייסות, ראשי הצבא, ראשי הזה שלו, והמלך הזה עובר מעיר לעיר ומכפר לכפר, בכל מקום שמגיע גובה המס, ניגשים, גובים את המס בצורה מסודרת וישרה, שר הבריאות בודק את מצב הבריאות באותו מקום, כן, שר המשטרה מוודא שהחוקים נשמרים, שהכל נעקף בצורה מסודרת, שר איכות הסביבה בודק שהמים באיכות סבירה, שהגינות מטופחות, מלך דואג למדינה שלו. אבל כל פעם שהוא מגיע למכס, המלך הזה אומר לפמליה שלו, תשלמו מכס על הכסף ועל הרכוש ועל הדברים שקיבלנו והמתנות שצברנו מהסיור הזה. אז אומרים לו עבדים שלו, אומרים לו, אדוני המלך, אתה מעביר מכיס לכיס, זה שלך וזה שלך, מה זאת אומרת לשלם מכס על משהו? אלא ממילא המכס הזה מגיע אלינו, מגיע אליך לאוצר, למה לעשות את זה? אמר להם המלך, זה נכון שהכל שלי, אבל אני חושש מגזל. אני לא רוצה ללמד את מי שמסתכל עליי שאפשר לעבור במכס בלי לשלם. אני לא רוצה. למה? כי זה טבע האדם. טבע האדם הוא כזה שהאדם יכול להמציא לעצמו מיליון תירוצים למה לגנוב. למה זה מוסרי לגנוב? למה זה מוסרי לגזול? למה זה מוסרי להעליב? למה זה מוסרי לדבר לשון הרע? למה זה מוסרי? מיליון תירוצים. אז כדי למנוע את המציאות הזו, כן, בדברים הכי קדושים, אלא אנחנו יודעים שבניגוד לאומות העולם, ביוון העתיקה, אם אדם היה גונב כבשה, גונב, הולך גונב כבשה, ולוקח את הכבשה הזו להקריב קורבן לאחד האלילים שלהם, אז הוא היה נחשב צדיק. לא היו עושים לו כלום על גניבת הכבשה. למה? כי הוא לא לקח אותה לעצמו, הוא הקריב את הקורבן לאליל. זה לא בשבילו. בעם ישראל זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. זה, הוא גזלן קודם כל. קודם כל הוא גזלן. מה זאת אומרת? עכשיו, מי צריך את הקורבן שלך? זה כאילו הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה אל אחד כזה, אמרנו, תגיד לי, אני ביקשתי ממך שתביא לי קורבנות, מה אני עושה לך משהו? ביקשתי משלך, לא משל אחרים. אתה פה עכשיו עושה מעשה שלא יעשה. אז אדם לא מביא כקורבן, לא מביא לא מן הגזול ולא מן הפגום ולא מן הגנוב, לא יכול להביא קורבן. אפילו שהוא מביא, אפילו הוא צריך להביא משלו, אפילו כשהוא עושה את זה בלב מלא רגשות אהבה לבורא. הוא לא גנב כי הוא גנב, הוא גנב בשביל לבורא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תעשה לי טובות, יהודי, אתה לא אומות העולם. זה טוב לאומות העולם. אלה אין להם חוכמה אלוקית. יש להם חוכמה, חוכמה בגויים תאמין. אבל זה לא חוכמה אלוקית. חוכמה אלוקית יש רק לעם ישראל. אז אני נתתי לך הוראה ממה מותר ואיך מותר להביא בית השם. עולה זה הכל מוקרבת כולה כליל, כולה לגבוה, ככה זה נקרא בלשון המשנה, מוקרבת כולה לגבוה, הכל, לא אוכלים מנה שום דבר, הכל מוקרב לקדוש ברוך הוא, היא כמו שהיא נשרפת, לא אוכלים מנה, עולה, נכון? אז לכאורה אדם שמביא עולה, מה זה משנה ממי הוא מביא? כל הכבשים של הקדוש ברוך הוא, אומר, נכון? כל הכבשים של הקדוש ברוך הוא, גם אלה שנמצאים אצל פלוני, אלה שאצלי ואלה של אלמוני, הכל של הקדוש ברוך הוא. אני לוקח כבשה של הקדוש ברוך הוא ומעלה אותה לקדוש ברוך הוא. למה אסור? איך השכל סידר את זה מיד? השכל סידר את זה ככה שזה נשמע פתאום הגיוני. הכל של הקדוש ברוך הוא. אז אני לוקח משל הקדוש ברוך הוא ונותן לקדוש ברוך הוא. לוקח מכס ומעביר למלך. מה הבעיה? אגב, יש משנה מפורשת שכל המוכסים גנבים. כל המוכסים גנבים. ולכן אדם, אם לקח משהו, אם קיבל ממוחס איזה זה, חזקה, הוא לא יכול להקריב את זה בית השם. זה חזקה שזה גנוב, שזה גזול. לא יכול. בבא, זה משנה בבבא קמא, פרק עשירי. ככה כתוב. הבר סיינורא שם אומר, כן, כולם גנבים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
דוד המלך שהייתה מגפה, נעצרה על פתר דת ביתו, הוא נשבע שהוא הקריב 1,000 כבשים, והיה אחד העשיר, אני לא זוכר מי זה היה, שאמר, אני איתך, קח את הכבשים. לא, לא, אני קונה אותם. אני קונה את הכבשים הכי יפות.
זה היה, אחרי זה, אם זה לא משלך,
זה... זה המחלוקת זוויות לאברהם, הוא אומר,
נכון, רק לומר, אבל כל זה, זה כי אדם יש לו כישרון, אדם יש לו כישרון מיוחד, שלא קיים אצל אחרים, בעלי חיים, שיש לו תירוץ, אין סוף תירוץ. הוא יכול להכשיר מעשים שלא יעשו, ולתת להם, הסברים, ולרפד אותם, ולצפות אותם בצלופנים כאלה יפים ומוסריים, והגיוניים, שזה פשוט הפוך מרצון הבורא, אבל זה נראה טוב. למה? כי ברגע שלאדם יש איזו הטיה נפשית כלפי משהו, השכל מוכשר לקחת אותו אל ההטיה הנפשית הזו, אל המקום שבו, אל שאליו הוא מוטה. זה הכוח של שכל, שכל אנושי, שכל אנושי. זה נכון אצל כל בני האדם, אצל יהודי זה פי כמה וכמה. פי כמה וכמה, בגלל שיש לנו כוח עצום בכל הרמות, במחשבה, דיבור ומעשה, בכל הרמות, יש לנו כוח עצום, אז הכוח הזה הוא יכול לפעול לשני כיוונים. הוא יכול להיות לכיוון של יצר הטוב, הוא יכול להיות לכיוון יצר הלא טוב. זה תלוי בנו. אז קודם כל אדם צריך להכיר את עצמו, צריך לדעת שזה ככה. שכאשר יש לו איזו הטיה נפשית לכיוון מסוים, ממילא השכל ימצא לו את הפתרונות, ימצא לו את ההכשרים, ימצא לו את ההסברים, ימצא לו את התירוצים, למה מה שהוא נוטה אליו זה הדבר הטוב והנכון. כשאנחנו יודעים שככל שמדובר בעניינים חומריים, זה לעולם הפוך, הפוך. תכף ניגע בזה קצת יותר. לעולם. אם יש לך הטיה לכיוון מסוים, הטעיה הטבעית שלך זה לכיוון מסוים, הוא כנראה שגוי. כי אחרת לא היית, הקדוש ברוך הוא לא היה מזמן לך את זה, אתה צריך לעמוד באיזה ניסיון, אחרת זה לא היה מזומן לך. בטח שניסו, מיד. מכל מקום, ברור שכאשר חז"ל דיברו על צדיק גמור, צדיק גמור זה, אני לא מדבר עכשיו על צדיק גמור בתניה, או יש כל מיני הסברים למונחים האלה, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו, כן? אני לא נכנס עכשיו למונחים האלה, אבל בפנימיות התורה צדיק גמור זה צדיק שהולך עם האמת שלו עד הסוף. זה לא האמת, שמעתי מישהו אומר, ואני חולק על זה בתכלית, שאדם צריך לדעת ללכת, אם הוא חושב שמשהו זה האמת, אז הוא צריך ללכת עם האמת שלו עד הסוף, וזה נכון לכל דבר. כן? ולכן צריך לחנך את הילדים בצורה הזו, ואז תלך עם האמת עד הסוף, אם צריך להילחם, תלחם, ועם זה תהפוך את העולם.
אבל מה נכון לאמת? אם עושה שכל
מות... זה הכל בסדר, זה, האמירות האלה הן טובות, רק אם אתה מוסיף לזה עוד משפט אחד הכרחי. והאמת... היא על פי רצון השם, קרי הלכה. אם זה משהו אחר, אל תילחם, ואל תעשה טובות, ואל תפתח פרינציפים, ואל תגיד לי, אני רואה בזה את האמת, ואני הולך עם זה עד הסוף. זה קשקוש בגרוש. זה הטיה נפשית. ועם הטיה נפשית, השכל כבר מסדר את הדברים. צריך להיזהר מזה מאוד. כן? אדם יכול להיות, לאדם יש כישרון, הוא יכול להיות מצד אחד טוב מאוד, ואותו אדם במקום אחר יכול להיות רע מאוד. נכון? אנחנו מכירים את זה גם מההיסטוריה. אנחנו מכירים מישהו שהיה לו כיבוד אב ואם מדהים, 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 פשוט מדהים. היה גדול מכבד מכבדי ההורים, ומצד שני היה רוצח אלים ואכזר. נכון? עשיו. קוראים לו עשיו. עשיו, כיבוד אביהם שלו היה לסמל ולדוגמה. אבל הוא היה רוצח. איך יכול להיות שבאותו אדם תהיה מורכבות כזו של טוב ולא טוב? כן, זה אפשרי. באדם, כשמדובר באדם ולא בבהמה, זה אפשרי. לאדם יש את היכולת הזו להחזיק בתוכו, לשאת הפכים, להיות גם טוב וגם לא טוב. בו זמנית, הוא יכול להיות נעים וטוב במקום מסוים, ומאוד לא נעים ומאוד לא טוב במקום אחר. הוא יכול להיות פיקח וחכם בתחום מסוים, וטיפש גמור במקום אחר. הוא יכול להיות טוב בצד אחד, ומאוד לא טוב בצד שני. כן? זה דבר שצריך לדעת, ואנחנו מכירים את זה גם. אנחנו מכירים את זה גם שמדובר, גם כשאנחנו מדברים על... כשאנחנו מדברים על, על במציאות החיים של כל אחד ואחת, אז הוא מכיר אנשים, כל אחד מכיר אנשים שהם טובים, אבל לפעמים עושים מעשים שלא יעשו, שאתה לא מבין איך יכול להיות שאדם כזה עושה מעשה כזה. איך זה יכול להיות בכלל? אבל זה יכול להיות. זה האדם. עכשיו, כל אחד צריך להכיר את הדבר הזה. קודם כל לדעת, אין שחור ולבן כשמדובר באדם. שיהיה גדול הרבנים, גדול הזה. אם לא מדובר בצדיק גמור, דהיינו, אם אחד שהולך עם האמת היהודית ההלכתית שלו עד הסוף, אז לעולם הוא יכול להיות גם טוב וגם לא טוב בו זמנית. הוא יכול ללכת אחרי אמת, שאם היא לא בדיוק האמת ההלכתית, לעשות שגיאות עצומות. צריך להיזהר בדבר הזה, מאוד מאוד מאוד. זה טבע אדם. טבע אדם הוא כזה. אז לימוד ראשון, נדע שאנחנו כאלה, שיש לנו את היכולת הזו להטות את הדין, ללכת אחרי מה שאנחנו באמת מתאבים ורוצים, להפוך את ההליכה עד הסוף לכלי משחית ולא כלי נכון, כי אנחנו, זה כשאנחנו עושים את זה שלא על פי ההלכה ולא על פי האמת היהודית התורנית, אז זה הופך להיות כלי משחית. פתאום אדם מפתח לעצמו פרינציפים שאין להם שום מקום בחיים, והם הורסים לו את החיים. אין אדם יכול לעשות פרינציפ, לא מדבר עם הבן שלו עד שהוא יבוא לבקש סליחה. 17 שנה הם לא מדברים, 16 שנה, 15 שנה הם לא מדברים, כי הוא, יש לו פרינציפים בחיים. הוא, אם מישהו שם על מישהו X, זה X לכל החיים. אבל כל שנה הוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה. למה אם אתה כזה ששם X'ים, למה שהקדוש ברוך הוא לא יהיה כזה ששם X'ים בשבילך? למה אם אתה לא יודע לסלוח, למה אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יסלח? זה לא עובר לו בראש. כי הוא עכשיו נמצא בפרינציפ, הוא חינך את עצמו, העולם המערבי חינך אותנו ככה. אנחנו, כל מה שאני אגיד היום בשיעור שונה לגמרי מכל הפילוסופיות, מכל הדעות והתפיסות של העולם המערבי, מכל ה-IM והחוגים וההמצאות החברתיות והטרנדים האחרונים. שונה לחלוטין. אנחנו בשום פנים ואופן לא מחזיקים פרינציפים. הפרינציפים שלנו זה העקרונות של התורה. המצוות של... זה הפרינציפ שלנו. אין לנו פרינציפים אחרים. זה הפרינציפים. אין פרינציפים. אם התורה אומרת שבהגיע אדם שמבקש לך סליחה, אתה צריך לסלוח לו, אז זה הפרינציפ, לסלוח. ולא להחזיק את הריב. ולא להחזיק את השנאה, ולא להחזיק את... אם כתוב לא תיקום ולא תיתור, אז זה הפרינציפ, לא ליקום ולא ליתור. ולא משהו אחר. ולא משנה אם עכשיו בטלוויזיה, או בעיתונים, או בספרים, או אני לא יודע איפה, כתבו שאדם צריך שיהיה לו עיקרון, שהוא לא ישפיל אותו, שלא יעשו לו, שלא זה, ואם הוא יזכור לעולם את הדבר הזה, בשום פנים ואופן. ואם צריך לזכור את הרע שעשה לנו המלאק, אז צריך לזכור, וכשצריך לשכוח רע שעשה לך מישהו אחר, כי אתה צריך באמת לא לקום ולא ליטור, ומחר אתה ראית את החמור שלו או אותו כושל בדרך, גם אתה, הוא האויב שלך, יהודי, הוא האויב שלך בדרך, ראית, אתה צריך לעזוב, תעזוב עמו, תעזור, תעמוד, תעצור את האוטו בצד, תחליף לו את הגלגל, את הפנצ'ר. איך אני יכול לעשות את זה? אתמול פגע בי. זה הפרינציפ. יש פרינציפים. זה פרינציפ, אתה תעזור לו. זה שונה. אנחנו לא מחזיקים באמיתות במרכאות כפולות ומכופלות של אומות העולם. אנחנו לא שם. אנחנו אחרים. אצלנו יש ציווי, כי תצא למלחמה על אויביך, אז אומר התיקוני זוהר, כי תצא למלחמה על אויביך, מכילה, לא תיקוני, בזוהר חדש פרשת כי תצא, אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, כי תצא למלחמה ביצר הרע. אתה מצווה, גם פרשת כי תצא, לעולם, וגם פרשת שופטים שלעולם נקראת בשבת הראשונה בחודש אלול, וגם בפרשת כי תצא, אתה מצווה לצאת למלחמה. על מה? ביצר הרע. אין מלחמות אחרות. מלחמת העממים, מלחמת המצווה של יהושע, הסתיימה שיהושע פינה וניקה את ארץ ישראל. 31 מלחמות עשה יהושע. וניקה ופינה את ארץ ישראל, זה היו מלחמות מצווה. מאז כל המלחמות מלחמות רשות. יש מלחמות מצווה, גם מלחמות חובה. כן, אם המצרים סוגרים את מצרי טיראן, או יש איזה גורם שמאיים על עם ישראל גם כיום, אז יש מצווה לצאת למלחמה. אוקיי? יש איזה חובה לצאת למלחמה. אבל זה לא מלחמת המצווה של כיבוש הארץ של יהושע. זה נגמר. אלא מה? כשאדם עובר וחוזר על העבירה פעם נוספת, העבירה הופכת לו כיתר. זה חלק מהבעיה. חלק מהסימפטום. אז אמרנו, יש דבר אחד שהוא ממציא לעצמו תירוצים. יש עניין נוסף, שברגע שהוא עבר וחזר ושנה ועבר, נעשית לו העבירה כיתר. פעם ראשונה יש לנו כיפות מצפון. הוא לא מוציא את נפשו, הוא מתחנן לשם, מבקש סליחה, כבר למור, עשה מעשה, לא יפה. הוא מרגיש את זה, כן? יש לו מוסר כליות. הוא מרגיש שהוא עשה מעשה לא טוב. בפעם השנייה, כבר מתחילים התירוצים, פעם שלישית זה כבר מותר. זה כבר מותר. שנה ועבר נעשית לו כיתר. יהודי לא יכול לחזור על עבירה ולהחזיק את אותם נקיפות מצפון כל הזמן באותה רמה. זה, הוא לא יכול. פשוט לא בנוי ככה. למה? מה המכשיר שמאפשר לו את זה? הוא מאבד תקווה בעצמו. הוא פשוט מתייאש מעצמו. הוא נלחם פעם ראשונה ונקיפות מצפון, אני לא אעשה את זה פעם, אני מבטיח לעצמי, הוא מבטיח הבטחות, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא עושה, זה מלחמה איומה, איומה. המלחמה שהוא עובר כשהוא עושה את המעשה הלא טוב. פעם אחת. פעם שנייה, נפלתי, כל ההבטחות שהבטחתי לעצמי, כל מה שאמרתי, אני לא אראה את הסרטים האלה יותר, אני לא אעשה את המעשים האלה, אני לא אלך לקזינו הזה, אני לא... הבטחתי וזה וזה, ונפלתי, פעם שנייה, עוד איכשהו, פעם שלישית, עזוב, אתה עבוד, אתה לא רואה שאתה מקרה עבוד, בשביל מה אתה מפתיר? אני לא ישן, אני כן ישן, מה? מקרה עבוד, אז בוא, מה? מה, אתה לא רואה, כולם עושים? קרה למישהו משהו? אתה לא רואה שההוא עושה, והיא, והזה, היא הולכת ככה, קרה לה משהו? מה, היא לא, אין לה חיים מאושרים, אין לה בעל, אין לה זה, יש לה, אין לה ילדים, אז היא הולכת בצורה לא צנועה. הוא עושה מעשים שלא יעשו, אז מה קרה לו? פה מתחילים התירוצים, ההסברים, היצר תופס מקום ומתחיל לעבוד. הוא מתיישב. זה אפס התקווה. אדם איבד תקווה בעצמו. ידע לי, אתה ממש מול המצלמה כרגע?
זה העניין.
אז אדם מאבד תקווה בעצמו, מאבד את התקווה שהוא יכול לשנות, שהוא יכול להשתנות, שהוא יכול להתפתח, שהוא יכול להתקדם, כך אומר בעל הסולם. אפס תקווה הוא קורא לזה. הוא מאבד את התקווה הזו ממילא, הוא צריך להכשיר לעצמו את מה שהוא עושה. אז הוא כבר עושה לך מסדר את זה, תירוצים, סודרים, יש הכל כמו שצריך. כי תצא למלחמה על אויביך, אז זה קודם כל כי תצא למלחמה. קודם כל, צא מעצמך. צא. צא מההצטגננות שלך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כשאברהם אבינו אומר לו, איך ממני... שאני עקר כך וכך שנים, ומשרה שלה ולה בית מוטרה, בכלל אין לה רחם. איך מזוג כמונו, זוג סקנים, שהיא אין לה בכלל רחם, איך הבטחת לי, כי לזרחה אתן את הארץ הזו, כוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים, על מה אתה מדבר? איך זה יכול להיות? הסתכלתי בכוכבים, אין לי בן בכוכבים. אברהם אבינו היה גדול אסטרולוגים. הוא אומר, אני מסתכל בכוכבים בהצטגננות, לא רואה שיש לי ילדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא, מוציא אותו, שם אותו מעל מערכת של הכוכבים, מעל השמש, מעל המזלות. אומר לו, מה אתה רואה עכשיו? הוא, אני רואה כוכבים, כוכבי השמיים, כחול אשר על שפת הים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה למעלה מן המזל, מה זה? ממה אתה מתייאש? אין לך רשות להתייאש. אין ליהודי רשות להתייאש. לא מהמצב, אין לו רשות להתייאש מעצמו. אין לך רשות. 100 פעמים הבטחת ו100 פעמים נפלת, אז מה? כמו פעם אחת שנפלת. מה זה לעומת הנצח? אתה לא יכול להתייאש מעצמך. אם קיבלת את הניסיון הזה, קיבלת יחד איתו את הכתפיים, את העוצמות, את היכולות, את הכוחות ואת הכלים ואת ההזדמנויות להשתנות. לשנות את התוצאה. 100 פעמים הייתה לך אותה תוצאה שהיא תוצאה של נפילה וכישלון, זה לא אומר כלום. 101 יכול להיות בדיוק המהפך. אתה לא יכול להתייאש. למה אתה לא יכול להתייאש? כי אסור לך. כי כתוב, כי תצא למלחמה. צא למלחמה. כתוב כמה פעמים לצאת למלחמה? כתוב שזה פעם אחת? מישהו יפתח לך את זה פעם אחת? מישהו כתוב 100? לא. ככה או ככה, הרעיון זה לא להתייאש. אדם צריך כל הזמן לשאול את עצמו, מה השם רוצה ממני? מה אני עושה לא בסדר? מה אני צריך לתקן? מה אני צריך לתקן? איך אני משנה? איך אני משתנה? איך אני מתפתח? אלה הם השאלות שמוליכות את תהליך התשובה. בלי לשאול את השאלות האלה בכל רגע, על כל עניין שטעון תיקון בחיים שלנו, ופחות או יותר הכל טעון תיקון בחיים שלנו, גם מי עוד טעות נפוצה, מי שחושב שיש לו מקום שאין לו מה לתקן בו, טועה. במקום הזה יש לו המון מה לתקן. אין דבר כזה שאין מה לתקן. אין. ביום שנגיע למצב שאין מה לתקן, לא נהיה פה. לא נהיה פה, נהיה מלאכים. מלאכים. כל זמן שאנחנו לא מלאכים, אנחנו פה. מי שהגיע למצב שהוא מלאך, שהוא כבר לא צריך לתקן, אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו מפה. אוקיי? אז אנחנו לא מלאכים. אתם מכירים את הסיפור על אמא של רבי טרפון. רבי טרפון היה גם מכבד את אמא שלו. אין דבר כזה, אין דבר כזה. רבי טרפון, גדולם של ישראל, גדולם של ישראל. אמא שלו הייתה רוצה ללכת, לרדת מהמיטה, הוא היה יורד על 4, על 6, והיא הייתה מהמיטה, המיטות היו גבוהות, הייתה שמה, דורכת עליו, הוא היה עושה את עצמו מדרגה בשבילה. צריך עוד מישהו היום עושה את עצמו מדרגה לאמא שלו. האמא מבקשת ממנו, תביא פעמיים, כוס מים, היא אומרת לו, כוס מים, ועוד פעם כוס מים, אני לא מדבר עליכם, חוץ מכבודכם, אני מדבר על עצמי. פעמיים, כוס מים, לא נוח לו. אמא, את לא יכולה לבקש פעם אחת? מה, אני אביא לך קנקן, אין בעיה. אז תגידי. רבי טרפון היה עושה את עצמו מדרגה. ומה, אנחנו רבי טרפון? יש לנו את הגדולה של רבי טרפון? תחשבו עכשיו, ביבי. נגיד ביבי, הוא אבק הרגליים, ואני עוד פחות מזה, אבל אבק הרגליים של רבי טרפון. אפילו לא אבק הרגליים של רבי טרפון. תראו לכם, ביבי יורד על 6, ואמא שלו יורד לו על הגב. אני מדבר עכשיו בכיבוד הבאים, אני לא חד שם, אני סתם לקמתי אותו בתור דוגמה לאישיות רמת דרג במדינה. אין לי דוגמה, אבל תחשבו, זה לא יעלה על הדעת היום. זה רבי טרפון, אז שואלים את אמא שלו, אומרים לה, או, ראית את רבי טרפון, איזה כיבוד הבאים יש לו, איזה שלמות. היא אומרת להם, זה עוד לא עשה, היא לא הגיעה לחצי אפילו של כיבוד, זה כיבוד הבאים, או אפילו לא הגיעה לחצי. חז"ל אומרים, מה זה לא הגיעה לחצי? מעשים כאלה, פעם אחת נפסקה רצועת סנדל שלה. נפסקה, הכוונה, נקראה לה רצועת הסנדל, שהיא הייתה מטיילת בחצר. שרבי טרפון פחד שהיא תתקרר, היא תדרוך עם הרגליים, עם רגל אחת היא תדרוך על הרצפה, הרצפה קרה, הייתה רצפת אבן הייתה להם. הרצפה קרה, אולי תתקרר, מה עשה? שם את הרגליים, את הידיים שלו מתחת לרגל שלה, והיא הייתה דורכת לו על היד, והוא היה ככה זוחל, זוחל, תנסו את זה פעם. נסו בלי שדורכים לכם על היד, ללכת ככה. זה בלתי אפשרי, זה אתה צריך סירות נפש, לסחול ככה. זה לסחול. זה רבי טרפון, אז מה היא אומרת? הוא לא הגיע אפילו לחצי בכיבוד אביים. חז"ל שואלים, מה זאת אומרת? איך היא אומרת דבר כזה? מה, היא מתכוון ברצינות? מה הבן אדם יכול לעשות יותר? אלא היא אמרה להם, אם הוא הגיע לשלמות, אין לו מקום בעולם הזה. אני לא רוצה שיקחו אותו, יש לו עוד המון מה לתקן. אמרה להם, יש לו עוד המון מה לתקן. אז זה אותו דבר אנחנו. אין מלאכים, בשום תחום אנחנו לא מלאכים. בשום תחום, בכל התחומים יש מה לתקן. השאלה הרלוונטית, השאלה החשובה, או השאלות החשובות, השאלות שצריך לשאול, שאדם צריך לשאול את עצמו כל רגע ורגע, זה איך אני משתנה. איך אני משתנה, איך אני משתנה, איך אני משנה את ההתנהגות שלי, איך אני מתפתח. אני לא באתי הנה לעולם, רק חמור נשאר חמור כל הזמן. אדם משתנה. היהודה של השנה זה לא יהודה של שנה שעברה, וזה לא יהודה של שנה הבאה. זה אני פה עכשיו, אתם רואים שלום, ולא להתראות עם הדמות הזו. זהו, אני רוצה להיות משהו אחר, רוצה דמות חדשה. רוצה חדש. מה אנחנו מבקשים בשנה חדשה? כל הזמן מבקשים שנה חדשה, תחדש עלינו, תחדש עלינו, שנה טובה ומתוקה, תחדש עלינו. רוצים חדש. כל חודש, חודש למה נקרא חודש? אנחנו רוצים חדש. חודש זה לשם חידוש. אני רוצה חדש, לא רוצה להישאר תקוע. לא רוצה להיות אותו בן אדם. מי שרוצה להיות אותו בן אדם, לא מבין עד כמה הוא צריך להשתנות. הוא לא מבין, הוא עוד לא התחיל. אני בסדר, זה אמירה של אלה שהם הכי לא בסדר. מה זאת אומרת אתה בסדר? מה אני יכול לתקן? מה אתה יותר גדול ממי? מדוד המלך? מאברהם אבינו? ממשה רבנו עליו השלום? לכולם היה מה לתקן, לך רק לא. הולך לא, שלמות. לא צריך לחפש הצדקה להתנהגות שלנו. זה המוח כל הזמן מוצא הצדקות. אנחנו לא צריכים הצדקות, אני צריך לשאול שאלות ולחפש ולטור אחרי התשובות. מה אני צריך להשתנות, איך אני משתנה, מה רצון השם ממני, מה אני עושה לא בסדר, איך אני מתפתח רוחנית, איך אני מתקדם, איך אני משלב בחיים שלי יותר עניינים שקשורים לרוח, פחות עניינים שקשורים לחומר, איך אני מתרגם את החומר בחיים שלי לעניינים רוחניים. שמה קיבלנו חומר? בשביל לעשות רצון השם. אז איך אני עושה יותר רצון השם עם הדברים האלה? אומר המסילת ישרים, אדם צריך להילחם כל הזמן בכל הצדדים שלו. כל הזמן. זה שונה מכל התורות הרוחניות, נכון? כי כל התורות הרוחניות, מה אומרות לך? אומרות לך, אל תילחם. תגיע לאיזון, להרמוניה בסביבה. תגיע להשקטה. השקטה, נכון? מה אומרת התורה? כי תצא למלחמה לא יביך, בוא תצא למלחמה ולא תהיה רחמן במלחמה הזו. אל תהיה רחמן. למה? כי האויב לא ירחם עליך. יצר הרע, אם אתה תיתן לו להרים ראש, הוא לא מרחם עליך. הוא ייקח אותך לדיוטה התחתונה ביותר, הוא יוריד אותך אל שפל המדרגה. הוא לא לוקח שבועים יצר הרע. אתה נלחם איתו בלי רחמנות. אין מה לרחם על עצמך. באנו הנה להילחם בכל הצדדים, בכל המישורים, כל הזמן. רק מה? לא נגד אחרים. ביצר רע שלי, 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 שלי. אני לא מטפל ביצר רע של אשתי, לא מטפל ביצר רע של הילדים שלי, לא מטפל ביצר רע של הבוס שלי, ולא ביצר רע של העובדים שלי. אני מטפל ביצר רע שלי בלבד. הבדיקות והבחינות שאני עושה הם לעצמי. איפה אתה משתנה? אתם יודעים, כשבן אדם מצליח במשהו, שהוא נניח עשה, אמר איזו אמירה חכמה, עשה עסקה טובה, לא יודע מה, אז מה הוא אומר? איזה גאון אתה, איזה גאון אני, נכון? איזה גאון אני? איזה, משהו. אבל אם חס שלום הוא עשה איזה מעשה לא מוצלח, או אמר איזו אמירה כושלת, או זה, הוא אומר, טיפש אתה, הוא אומר עצמו, אתה טיפש, אתה כזה טיפש, מיד זה נהיה אתה. זה כבר לא אני, זה אתה. אוקיי? אז תראו לעצמכם מה זה כשבן אדם חי ב... יצא מלחמה נגד מישהו אחר. תראו לכם מה זה כשבן אדם חי עם שותפים או בזוגיות או עם ילדים או בכל אינטראקציה אנושית אחרת. כמה קל לו לזרוק את הטיפשות שלו על מישהו אחר. הוא התרגל, כי הוא התרגל כשהוא עושה מעשה טיפשי, בתוך עצמו הוא קורא לעצמו אתה. זה לא אני. אני זה רק ההצלחות. על זה אמרו, חז"ל אמרו כבר, כן? לניצחון אבות רבים, הכישלון יתום. אף אחד לא לוגר עליו בעלות. אז היציאה הזו למלחמה היא נצרכת, היא דרושה והיא ציווי של הקדוש ברוך הוא. צא מעצמך קודם כל. צא מהמצב שאתה נמצא בו כרגע. צא. ההוראה הראשונה זה צא. כי תצא. עכשיו, המלחמה יש לה מטרות. כן, המלחמה, התוצאה היא בסופו של דבר צריכה להביא לשינוי, לשינוי, לשינוי. זה צריך להיות מלחמה נגד יצר הרע, להביא אותך למקום יותר טוב, להביא אותך למקום יותר נכון. כשאתה נולדת עם טבע שלא טבעי לך להגיע לחוכמה האלוקית. הטבע שלנו לא לוקח אותנו באופן טבעי אל החוכמה האלוקית. כך עכשיו את היהודי, איזה יהודי, מבית הכי טוב, לא יודע, מבן של הרב הכי, לא יודע, זרוק אותו לג'ונגל, תינוק, זרוק אותו לג'ונגל, הוא יצא פרא יערות. למה? כי הנטייה הטבעית שלנו, בכל העניינים שקשורים לעולם הזה, בחומר, זה לשרוד, ובדרך לעשות מה שצריך בשביל לשרוד, וכו'. כן? אז מהר מאוד הוא נהיה... פרה, כן? עיר פרה. עיר פרה, עיר פרה יוולד, כן? עיר פרה. זה מה שאנחנו. להכניס למחשבות אלוקיות, להכניס מחשבות של רוחניות, זה נגד הטבע. בכלל, כל מה שקשור לטבע, זה יצר לב האדם רע מנעוריו. באופן טבעי, אנחנו לא מוכשרים להשיג חוכמה אלוקית. כן? עוד פעם, זה לא שאין לנו את הכלים, הם קיימים, אבל הטבעי שלנו מושך אותנו לחומר, מושך אותנו לגוף, מושך אותנו לתאוות, מושך אותנו להישרד בכל מחיר, בלי עקרונות. זה הטבעי שלנו. לכן באופן, יש בדרך כלל זה אצל נשים שאומרות, אני לא מרגישה נכון עם הדבר הזה, כן? אני לא מרגישה נכון. אף אחד לא צריך להרגיש. הרגשות יש רק במקום שאחרי שבדקת, וזה לפי הלכה, עכשיו תתחיל להרגיש. אם זה לא לפי הלכה, לא מעניין מה אתה מרגיש, או עד מה את מרגישה. אין, הטבעי הוא טוב, החזרה לטבע היא טובה רק בעניינים שקשורים לחומר. בעניינים שקשורים לרוח יש הלכה. בחומר, במה אני אוכל, תאכל כמו פעם בטבעי, ומה, איך אתה ישן כמו פעם בטבעי, תלך לישון שהשם שוקע, תקום לפני שהיא זורחת. כן, זה, בדברים האלה תהיה בטבעי. זה מצוין, זה בריא. אבל בעניינים רוחניים, בשום פנים אופן לא בטבעי. עניינים רוחניים, אתה כל הזמן צריך להתקדם. וגם לא כמו הדורות הקודמים. יותר. מה זאת אומרת? אדם אומר, אני מתנהג כמו אבא שלי. זה לא בהכרח דבר טוב. אם אבא שלך הלך לפי הלכה, זה דבר טוב. אם אבא שלך לא הלך לפי הלכה, זה לא דבר טוב. אתה הולך עם הנעליים של אבא שלך? לא, בנעליים לא. הן כבר לא נוחות. אז למה בהנהגות רוחניות כן? אם זה לפי הלכה, תלך. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אם זה לא לפי הלכה, תשנה. תתקדם, תתפתח. לחזור לטבע? רק באוכל, בשינה, אבל בעניינים רוחניים הפוך, כל הזמן תתקדם, כל הזמן תשתנה, כל הזמן תרצה ללכת נגד הטבע. הטבע מושך אותך לתאוות. אתה תלך נגד הטבע. זה תשובה. לא לשמוע לקולות פנימיים כאלה שאומרים לך, עכשיו זה, אני מרגיש, זה לא מרגיש לי נכון. בשום פנים ואופן לא. הייתה אחת, הייתה גדולת הנביאות. גדולת הנשים שחייתה אי פעם. הלכה אחרי הקול הפנימי שלה, עד היום אנחנו סובלים. אתם יודעים מי זה הייתה? חווה. היה לה קול פנימי, לשמוע לקול הנחש. זה טוב לכל תפוח. הטרק, היא טוב, זה טוב למאכל, והיא רואה, מה אתה? אישה רואה, היא רואה. עכשיו אנחנו בטרת, בטרת שלה אנחנו מפרשים תמיד, כן, לפי הציורים של הנוצרים, מחשמם, שהם ציירו את חווה מסתכלת על איזה תפוח שהנחש כאילו מושיט לה. אבל בטרת זה בראייה רוחנית לגמרי. אנחנו כבר דיברנו בשיעורים, דיברנו מה היא ראתה. אצלה זה היה, זה היה כל פנימי. זה הייתה ראייה רוחנית, שזה דבר טוב. היא רצה לעשות נחת רוח לבורא. הביס הראשון, אמרתי לכם את זה פעם, אני חושב, שמופיע בקבלה, שהם לא נענשו על הביס הראשון. הביס הראשון היה כולו לרצון השם, לעשות נחת רוח לבורא. הם נענשו על הביס השני. הביס השני כבר היה להם איזה נדנוד של הנאה ממנו. זה כבר בשבילך? מבחינת ד' של הרצון לקבל לעצמו נפילה לכל הדורות. כיוון שהם שורשים, זה לכל הדורות. לא שומעים לקולות פנימיים. כשאדם עושה מה שבא לו, מה שטוב לו, מה שמרגיש לו, הוא נקרא על פי סוד עבד במצרים. עבד במצרים. עם ישראל, כשהיה משועבד במצרים, הוא לא היה משועבד בשוטים דווקא. עבד ליצרים. מצרים זה מיצרים. מיצרים. זה היצרים של האדם. הם היו שבועים, הם היו בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אמריקה של אז, הכל אפשר, הכל מותר, כל תאווה יש לה מקום, כל סטייה הופכת להיות לגיטימית, מקבלת במה, מותר ככה ומותר ככה, ואפשר כבר לחתן כל מיני, לא יודע, קופים, אפשר לחתן כלבים, אפשר לחתן, לא יודע, איזה סטיות נוראיות, אפשר הכל לעשות. כסף בלי סוף, פאר, אדר, הכל, כל תאוות הגוף מתממשות, זה מצרים. זה מצרים. כשאדם נמצא במצב נפשי שהוא עושה מה שבא לו, מה שטוב לו, מה שמרגיש לו, מה שנעים לו, מה שטבעי לו, מה שזה, הוא נקרא עבד במצרים. הוא לא יכול להיות לעולם בתשובה. במציאות כזו הוא לעולם לא בתשובה. התשובה, חלק מתהליך התשובה זה היציאה ממצרים. אי אפשר להיות בתשובה בלי יציאה ממצרים. אתה חייב לצאת מהמיצרים שלך, אתה חייב לצאת. זה הרבה פעמים תפיסות שגויות. אדם תופס את המציאות בצורה שגויה. יש לו מחשבה. אני הכרתי מישהו שאמר בשיא הרצינות, עד היום הוא לא נשוי אגב. עד היום הוא לא נשוי. הוא אמר, אני... שיחה סוכר בשיחה. אז שאלתי אותו, אז איך תבחר את אשתך? אז אני מדבר איתנו אולי לפני 8 שנים, 10 שנים. איך תבחר אישה? אם אין לך כלים של תורה, אם אין לך... מה אתה מחכה? לקליק? שתהיה באיזה בר או באיזה פאב ופתאום היא תיכנס ואתה תדע שזו היא? אמר לי, לא, מה פתאום? אם יקרה לי דבר כזה, זה לא מה שיעשה את זה. אני אומר, מה יעשה את זה? הוא אומר, אני אמיתה במבחן. לא רוצה להגיד את השם שלו, הוא קורא לזה מבחן עם השם שלו, נגיד מבחן יהודה אני אעשה לה, מבחן יהודה. מה המבחן? אומר לי, אני לוקח אותה לקניון, עושים קניות עם הסלים. מגיע, אומר לה, בואי נעלה לקומה שנייה. עכשיו יש את המעליון, אסקלטור, ויש את המדרגות. אומר לה, איפה נעלה? במעליון או במדרגות? אם היא אומרת מעליון, משאיר אותה בקניון והולך. זה לא אשתי. הייתי בשוק. אמרתי, תגיד לי, מה... לא הבנתי. אמיתי לגמרי, עד היום הוא לא נשוי. אמרתי לו, תגיד לי, אני לא הבנתי את ה... את
ה...
לא, לא. לא,
לא. תפלל עליו.
אמרתי, הוא היה בקניון.
תפלל עליו, לא נרמוד. תפלל עליו. שכולנו נזכה לחזור בתשובה וגם הוא. כי חזרה בתשובה בראש ובראשונה זה ניקיון של תפיסות טיפשיות. אני אומר לו, מה ההיגיון של זה? הוא אומר, תקשיב, לי יש עקרונות בחיים. אם היא לא עולה במדרגות, היא עצלנית, אני בחיים לא מתחתן לעצמי.
היסח?
עצלנית. עצלנית. לייזי. עכשיו, זה תפיסות שגויות. לפעמים התשובה היא להשתחרר מתפיסה כזו. לפעמים התשובה היא להבין שאתה טועה, אתה טועה, ולקחת אחורה. לסגת מהעמדה הזו של של מבין הכל, יודע הכל, מוצלח בכל, לסגת מהעמדה הזו. אתה לא, זה לא נכון, אתה לא חושב נכון. איך אתה יודע שאתה לא חושב נכון? זה לא כתוב בתורה, זה לא בהוראות של שבורא עולם הוריד לנו באמצעות הדינים והחוקים והמשפטים. זה לא שם, זה לא נכון. תתקדם, זוז מהעמדה השגויה הזו, תפסיק להתחפר בחול. זה לפעמים זה תהליך התשובה. אנחנו חושבים על תשובה רק במושגים של לשבת בבית הכנסת להגיד סליחות, ואחרי זה להגיע לראש השנה או לזה, ולפני זה בוידועים, וחטאתי, עמיתי, פשעתי, והוא מוריד דמעות לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מוריד דמעות על עצמו במובן של איזה מסכן אני, כמה טוב אני, וכמה אתה מוריד עליי מכות ורע. על זה הוא בוחר, על זה הוא מרביץ, והוא מוריד דמעות. כי עד מחרותיים, על מה אתה בוחר? הכל בא ממך. כל מה שאתה חווה, הכל זה תוצאה של מעשים שלך. על מה אתה בוחר? זה חוכמה רוחנית. חוכמה רוחנית, והיא לא קיימת בגויים. חוכמה רוחנית זה כשאתה מבין שהכל ממך. אתה לא מסיר את האחריות לרגע מהכתפיים שלך. אתה לא אומר, זה בגלל. לא בגללו, ולא בגללה, ולא בגללם, ולא בגללו. רק אני אחרי, אני אחרי. המציאות מבוססת עליך, על המעשים שלך, על המחשבות שלך, על הדיבורים שלך, על התיקון שאתה מיוחד לך, על הרצון של הקדוש ברוך הוא, על הרצון המיוחד של הקדוש ברוך הוא ביחס אליך, והמפגש שלך את הרצון הזה הוא מפגש שרק אתה תחווה, רק אתה, זה לא רק אתה עכשיו, רק אתה בכל הזמנים. לא יהיה כמוך, אין כמוך, ולא היה כמוך, ולא יהיה מפגש כמו שלך עם הקדוש ברוך הוא לעולם, ואם אתה לא תיפגש עם הקדוש ברוך הוא כמו שהוא רוצה, בדיוק, אז העולם הזה לא היה כדאי להיברות בכלל. לא היה כדאי להיברות. יש לנו אחריות. צריך ללמוד את חוכמת התורה, כי בלי חוכמת התורה אנחנו לא מסוגלים להתקדם. אנחנו, מי שרוצה מוסריות בחיים שלו, מי שרוצה להיות מוסרי, הוא חייב לספח לעצמו ולהטמיע בתוכו את מוסר התורה. מוסר התורה הוא גם לייסר את כוחות הנפש, כדי לייסר את כוחות הנפש, הכוונה לא עכשיו לקחת את הנפש הבהמית ולשחוט אותה. זה לא הכוונה, זה לא מטרת התורה, אלא לעדן אותה, לעדן אותם. עשרת כוחות הנפש זה הכוונה לעדן אותם, להפוך אותם לכוחות נשלטים, לכוחות שאדם יכול לעשות בהם שימוש מושכל. קודם יבוא השכל, יקבע מה נכון ומה לא, וכל כוחות הנפש יסתדרו לפי מה שהשכל קבע. זה נקרא להשליט מוחין על ליבאין. אז זה הדבר הראשון שקשור למוסר. לייסר מלשון ליישר, ליישר את כוחות הנפש. סין וסמך מתחלפות בלשון הקודש, וזה גם מוסר מלשון לאסור את כוחות הגוף. לאסור באלף, שים אותם באזיקים את כוחות הגוף, לא לתת להם להשתולל, לא לתת להם להתפרע. תראו אנשים, תראו ילדים, פה אחד ממתפלל בית הכנס סיפר לי, הוא היה עם הילדים בחול, והיו באיזה בית של יהודי, אבל לא שומר תורה מצוות. הוא הביא להם, אחרי יום שהם לא אכלו, איזה שבוע שהם בחוץ לארץ ולא ראו שוקולד כשר ולא שום דבר, הביא לילדים, הוא היה עם הילדים, הביא להם טבלה כזו מלאה, כל מיני שוקולדים וכל מיני זה, שהילדים נדלקו, כן? ילדים! רואים כל מיני שוקולדים עטופים בצלופנים, וזה עם זה, וזה ציור של זה, והוא ציור של זה, והוא דמד, וזה התנפלו. פתאום אבא נזכר שהוא לא בבית של זה, הוא שאל, סליחה, זה כשר? באותה שני הילדים קפאו, ילדים קטנים, 6, 5, 4 קפאו. הוא אומר, הם הסתכלו עליו, הוא לקח שוקולד, אמר, חבר'ה, זה לא קשר. באותה שנייה מזבות הכל, כאילו שהם רוב אבנים. זה לא עניין אותם יותר. זה יהודי. הוא עשר את כוחות הנפש, וזה מקטנות. זה מתחיל בקשרות, וזה ממשיך לכל דבר ודבר. זה לא שלי, אני לא נוגע בזה. זה לא שלי. מישהו היה מעלה בדעתו להיכנס למכונית של מישהו אחר? זה לא שלי. אז למה אתה מעלה במישהו יכול לעלות בדעתו ללכת עם אישה של מישהו אחר? למה מישהו יכול לעלות בדעתו לגעת ברכוש של מישהו אחר? להשיג את גבולו בפרנסה וכל דבר. למה מישהו יכול לעלות בזה בדעתו? זה לא שלך! מה זה שייך לך? זה לא שלך. רד מזה. אל תהיה שם. סליחה? הקדוש ברוך הוא, ודאי, למי מחליט? הלל הזקן היה קורא לגוף שלו, היה קורא בהמה. היה אומר לגוף, היה מגיע זמן שהוא רעב, היה אומר לגוף, היה אומר, בהמה בואי, בואי בהמה עלובה, בואי נאכיל אותך. בואי בהמה עלובה, בואי לאכול. הרב אשלג, משך למעלה מ-30 שנה, היה אוכל את אותו תפריט כל יום. שעה 11 בבוקר, פרוסת לחם שחור עם דג מלוח, מגיע הערב, אוכל גורמה, פרוסת לחם שחור, דג מלוח. זה מה שהוא אוכל, 30 שנה. איך זה לא הפריע לו? איך אדם יכול לאכול את אותו תפריט 30 שנה? כי הכל פה. אתה יכול לאכול, ספר גם פעם איך מקובלים שותים תה, נכון? עושים את התה, מים בתה, ושמים קוביות סוכר ליד. עכשיו שם שתי קוביות ליד התה, ליד. כן, זה התה, פה השתי קוביות. סגר? מתוק מדי. שובר קובייה אחת, משאיר פה 1.5, מחזיר לזה חצי קובייה. סגר? עדיין מתוק מדי. משאיר רק חצי קובייה, משאיר את השם, זה טעים. בדיוק אתה. סוכר בחוץ בכלל. הכל פה. הכל פה. יש לחם לאחינו האתיופים, יש לחם שאף אחד מכם לא מסוגל לאכול, גם אני לא. חמוץ! חמוץ! לחם חמוץ! מי שיכול לאכול לחם חמוץ, מלא קצת מלוח, מלא מתוק, מלא... אבל חמוץ! לחם חמוץ! אתה אוכל אותו, חמוץ! לא טעים! אבל בשבילם זה מעדן מלך. לא מסוגלים לאכול דברים אחרים. מה, הם לא בני אדם? לא, זה פה. זה פה. זה הכל בראש. מתוק, חמוץ, טעים, מריח, נחמד, הכל בראש. זה הכל בראש. אז כשבעל הסולם לוקח את הפרוסה דג עם ההרינג עליו, אז פעם אחת הוא טועם בזה פרוסה עם ריבה. פעם אחת הוא טועם בזה פרוסה עם גבינה. פעם אחת, בדיוק
כמו.
זה המן, זה, שתבינו, זה המן. זה לחם שיורד מן השמיים. אין הכוונה שבאמת משהו עכשיו ירד, כן, ירד מהשמיים. זה גם מהשמיים. המילון לא מהשמיים. הכל זה ברכת השם. אלא מה הכוונה? הכוונה מהשמיים, שמיים זה העולמות הרוחניים. ארץ זה העולמות הארציים, הגשמיים. אז כשמשהו יורד מהשמיים, כוונה זה דברים שיורד מהראש, למטה, לזין תחתונות. ולא הפוך, זה לא בא קודם מהלב, מהארציות, אלא זה בא מלמעלה. אז למעלה החלטת, אני רוצה לטעום בזה עכשיו גלידה, אז אין בעיה, זה דג מלוח על זה, אבל זה גלידה. כי השליטה של המוח בנפש היא מוחלטת. אז כל הוראה שאתה נותן, שהמוח מוריד, מתקיימת. ובלי זיופים. זה תשובה, לשם אנחנו צריכים לשאוף. זה תשובה. אדם עובר עבירה. אז קודם כל, במסגרת אסור להתייאש, צריך לדעת שלכל העבירות יש תשובה.
זה סליחה שאני עושה אותך, אבל לעניין הזה של שמוריד את הטעמים, כאילו שאוכל את זה, היה מחקר לא מזמן, יש אנשים שאתה אומר להם יום מסוים, זה מעלה להם טעם של שוקולד, למשל, לאחד טעם של שוקולד, צבע מסוים, זה מעלה טעמים. יש להם, זה מקשר להם, וזה במילה.
אוקיי. כן. ברור.
על העניין הזה של השליטה.
ברור, ברור. יש, אדם אסור לו להתייאש מעצמו. הוא צריך לדעת שכל דבר שהוא עשה, אפשר, מבחינת הקדוש ברוך הוא, לשוב על אותו דבר בתשובה. יש דרכים לשוב בתשובה. יש שלושה חלוקי כפרה. אדם עבר על מצוות עשה, לא הניח תפילין. לא הניח תפילין מגיל 13 ולא 15 ולא 20 ולא 30. מגיל 40 התחיל להניח תפילין. אז על משהו לא הניח תפילין, אין לו לא עבירה ולא מצווה, לא מקבל גם שכר. אבל מהרגע שהניח תפילין, כבר הוא נקרא, הוא לא נקרא קרקע דלה מנח תפילי, מי שנקרא קרקפתא דלה מנח תפילי, חס ושלום בר מינן, אין פה, אני בטוח שאין פה כזה אחד, כולנו מניחים תפילין, מי שהוא נקרא קרקע דלה מנח תפילי, דיוטה תחתונה בעולמות, בעולם הבא, במקום הכי תחתון שיש. תפילין אצל גבר זה המצווה הכי חשובה. הכי חשובה. אי אפשר בלי להניח תפילין. גבר לא גבר בלי להניח תפילין. אין דבר כזה בלי להניח תפילין. אבל זה מצוות עשה. אם אתה לא קיימת אותה, לא... עכשיו אדם יש לו ציצית, אז הוא מקיים מצוות עשה. לא לבש ציצית, הוא לא עבר עבירה. הוא רק לא קיים מצוות עשה, זה לא דבר פשוט לא לקיים מצוות עשה, שלא ישמע שאני מזלזל חס ושלום, לקיים מצוות עשה זה דבר גבוה מאוד, אבל הוא לא עבר עבירה. יעשה תשובה, יתחיל לקיים, מהרגע שהוא מתחיל לקיים, המצווה נספרת לו. נספרת לו, אוקיי? אז הוא רוצה לחזור בתשובה, זה קל מאוד, יתחיל לקיים את המצווה, יעשה תשובה.
אתה מתכוון גם על מקודם.
מה שהוא לא הניח, הוא לא מקבל איזה שכר, אבל זה לא עבירה. אוקיי, זה מצוות עשה. יש מצוות שאדם עובר, מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה.
אבל זה שונה בין אדם.
לא, אין הבדל. נתתי דוגמה לשתי מצוות עשה. תפילין.
זה שונה בין אדם שהוא מבוגר וחוזר בתשובה לבין...
בסדר, זה אבל משהו אחר. כן, זה נכון, אבל זה עניין ל...
הוא עובר את עצמו שהוא רותם את עצמו בעצם...
הכל נכון, אבל זה עניין לדיון אחר. יש בתשובה הרבה מאוד אספקטים, אני רוצה להתקדם רגע אחד. אז יש מצוות עשה, אמרנו, ויש מצוות לא תעשה, נכון? יש מצוות לא תעשה. כשאדם עובר על מצוות לא תעשה, הוא עובר עבירה. אם כתוב לא תגנוב, ואדם גונב, אז הוא באותו רגע עבר עבירה. אבל גם על זה יש תשובה. אדם עושה תשובה, כן? התשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. מגיע יום הכיפורים, עושה מעשה לא טוב, מגיע ערב, עושה וידוי, נזכר באותו מעשה, התחרט עליו. קיבל לעצמו תשובה, עזב את החטא, חרטה, וידוי, תשובה. יום הכיפורים יגיע, יעשה התשובה שלו מחזיקה עד יום הכיפורים, הוא בא ביום הכיפורים לפני הקדוש ברוך הוא, מתחנן, מבקש וזה, הוא כבר שמט את החטא, הוא כבר עשה וידוי, הוא כבר איזה, יום הכיפורים מחפר. זה תשובה שתולעה, יום הכיפורים מחפר. אבל יש עבירות שיש עליהן דין קראת. קריטות ומיטות בדין. עבירות של קריטות ומיטות בדין. פה זה קצת יותר מורכב. בעבירות כאלה, תשובה ויום הכיפורים תולעים, ואיסורים מחפרים. בר מינן, איסורים מחפרים. אדם שחס ושלום לא עלינו בעל נידה, מנעף או עושה דברים כאלה, קורט את הנשמה שלו מהשורש, משאיר מכל ה... יש לו, הנשמה שלנו קשורה ב-620 נימים, זה נקרא תרח נימים, ומורכבת, כל הנימים האלה מורכבים מ-10 אגודות, כנגד 10 ספירות. עכשיו, כשאדם עושה, עובר עבירה מסוג קראת, הוא קורט את הצינורות שפע האלה, תרח זה אותיות קטר גם, 620 בגימטריה. אז הוא קורט מהתרח האלה, ונשארת רק אגודה אחת. הוא קורט את האגודה של של החוכמה, של הבינה, של החסד, של הגבורה, של התפארת, של הנצח, של העוד, של היסוד ושל המלכות. הכל נקרת. מה נשאר? רק החיבור לכתר. זה חיבור שאי אפשר לקרות אותו, כי זה חיבור לאלוקות. אז זה מה שנשאר. לכן זה נקרות עבירות מסוג קראת. קראת זה אותיות כתר. אוקיי? אז הוא עובר עבירות כאלה. אם הוא חזר בתשובה, אז חזר בתשובה, זה אומר שהוא עושה תשובה, יום הכיפורים, עבר יום הכיפורים מתחנן וכו', זה הכל תולה. עכשיו באים איסורים ומחפרים. איסורים לא חייב להיות דברים רעים מאוד. כתוב בגמרא שאדם הכניס יד לכיס, רצה להוציא 5 שקל, הוציא שקל, זה נקרא איסורים. כן? אדם הולך, נפל לו ארנק, התכופף להרים את הארנק, זה איסורים. איסורים, לא התכוון לזה, וזה גם איסורים. אנחנו לא, ישר חושבים איסורים דברים הכי גרועים. לא צריך להגיע לזה. לא צריך להגיע לזה. יש איסורים קטנים, שגם זה מחפר. גם זה מחפר, תלוי בעומק התשובה. תלוי כמה אדם העמיק בתשובה. והכי חשוב זה צריך לזכור. כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים, צריך להיות בתמימות. תמימות, יש לה כוח. הקדוש ברוך הוא שבא לפניו יהודי תמים, שהוא מתחנן להשם, זה תמימות גמורה. הוא לא עושה עסקים. הוא לא בא להשם לעשות את העסקים. הוא בא להשם להתחנן, לפקוט, כמו בן לפני אבא. סופר, סיפור אמיתי לגמרי. תכף תשמעו שזה אמיתי לגמרי. באירופה שלפני המלחמה הייתה איזו אישה, היו לה 8 ילדים. אחד הילדים, בהיריון, היה לה כנראה איזה סיבוך. חודשים מתקדמים, היה לה כנראה איזה סיבוך. היא הלכה לבית הרפואה, הרופאים המלומדים, הטוב ברופאים הרוג, כתוב. הרופאים המלומדים אמרו לגברת, ברוך השם, יש לך כבר 7 ילדים. יש לך 7 ילדים. מה את עכשיו צריכה להסתכן עם הזה? תורידי את הילד. הלכה לעוד רופא, second opinion, third opinion, שאלה, כולם אמרו לה, הם רופאים, הם יודעים הכל. אז כולם אמרו לה, תורידי את הילד. היא, בתמימות שלה, התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו, מה זה לא רגיל? פתאום, זה לא דבר פשוט. מה זה לא רגיל? התפלל לקדוש ברוך הוא והשאיר את זה ככה, כמו שזה. הרב היה קשה, הלידה הייתה מסובכת, בסוף נולד ילד. ברוך השם בריא והכל בסדר. לימים פרצה מלחמה. האישה הזו משמונה ילדים נשארו לה 2, בן ובת. הבן שנשאר זה היה הילד הזה שהיא לא הורידה בעצת הרופאים. לא הורידה. נגדה לרופאים. הייתה בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מי זה היה הילד הזה? הרב שח. הוא סיפר בעצמו את הסיפור הזה. הוא אמר, אני הילד שאמא שלי לא הורידה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים, זה תמימות. זה תמימות. ככה יהודים היו, תמימים. יש לי שבוע שעבר, סיפרתי את זה בשבת לחבר'ה שישבו על השולחן. שבוע שעבר פגשתי לקוח, אני מכיר אותו, אבל פגשתי את הסיפור של השבוע שעבר, שברוך השם יהודי מאוד מאוד עשיר. והוא טריפולטאי, ג'רבאי. לא טריפולטאי, ג'רבאי. תוניס, כן, תוניס. אז למה תיקנתי, אמרתי, לא טריפולטאי, ג'רבאי. אז הג'רבאי הזה הוא איש מאוד עמיד, מאוד. ומה הסיפור? הוא אומר, אמא שלו, כשהרגישה צירים, הייתה בחודשים מתקדמים והרגישה צירים, עכשיו האמא היו באיזה מעברה באזור חדרה. כן, והיו במעברה באזור חדרה, והיא הייתה צריכה לנסוע לחיפה לבית רפואה. אז אפשר היה להגיע רק באוטובוס. לקחה את מה שמצאה בבית כסף, ובאה לעלות לאוטובוס, נהג אומר לה, לאן? היא אומרת לו, לחיפה. נותנת לו את הכסף, הוא אומר לה, זה פעם היום שלנו לפי תחנות. אז הוא אומר לה, תשמעי, זה לא מגיע לחיפה. הוא אומר, בסדר, אני אגיע עד שאיפה שיהיה. בלב, מה היא אומרת? היא אומרת, מה, הוא יוריד אותי, אני עם צירים. היא אומרת לו, אני עם צירים, אני אמות ללב. הבן אדם, לא, בלי להתבלבל, מגיעים איזה 5 קילומטר מחיפה, 6 קילומטר מחיפה, עוצר את האוטובוס, אומר לגברת, תרדי. אני אומר לו, מה תרדי? אני עם צירים, אני עומד ללדת, אני לא יכולה, כואב, תקח אותי לחיפה, אני צריכה להגיע לבית הרפואה. הוא חבר אגד, גברת, תרדי, או תביא כסף. או תביא כסף, או תרדי, כואב לי, אני לא יכולה, כואב לי, אני לא יכולה, הוריד אותה מהאוטובוס. הוריד אותה מהאוטובוס, עכשיו אז זה לא כבישים, זה באפר. ירדה לאפר, הלכה איזה כמה מאות מטרים, היא מרגישה שהיא עכשיו ילדת. מה תעשה? הורידה את המטפחת שלה. פרסה על הרצפה. כמו ריבונו של עולם. גלוי וידוע לפניך שזו פעם ראשונה בחיים שלי שאני מורידה את המצפחת מהראש, שהעולם רואה את השיער שלי. אבל אני חייבת לקיים את ה... אני עומד ללד, אני חייבת ללד במקום שהילד יוולד ויחיה, וילדה אותו. הוא אומר, כל הברכה שלי זה התפילה הזו של אמא שלי. הוא אומר, מאז הוא שמע את הסיפור הזה ממנה מאות פעמים, מאות פעמים. וכל פעם שהיא מספרת, שהיא הורידה את המצפחת, היא בוכה. תמימות. זו תמימות. לא משנה, יש, לי יש כמה לקחים נוספים מהסיפור הזה. לא לנסוע באגד זה לא הלכה. אבל אני שואל, איזה מין אנשים ישבו באוטובוס ולא הוציאו כסף לעזור לה? איזה מין אנשים הם היו אז? אולי.
אין דבר כזה.
אולי.
האוטובוס נסע לבד.
טוב, אנחנו מאחרים כבר, אז אני רק אסיים, כי לא הגענו אפילו לחלת הרעיון. הרעיון הוא כזה, אנחנו יוצאים למלחמה, כי תצא למלחמה, זה רק שיהיה לכם על שולחן שבת, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. כי תצא למלחמה על אויביך זה בלשון רבים. אויביך זה לשון רבים. כך אגב מפרש הבעל האונקלוס, אומר בעלי דבבך, בלשון רבים. ונתנו, זה נתן בלשון יחיד, נתנו השם אלוקיך בידיך. השם אלוקיך בידיך. לא נתנם, נתנו. מתחיל בלשון רבים, ועובר ללשון יחיד, איך יכול להיות? אומרים חז"ל ככה, אתה תצא למלחמה. כשאתה יוצא למלחמה, אז הקושעים שעומדים מולך, יצר הרע נראה לך כמו הרבה אויבים. נראה לך קשה, נראה לך שאתה לא יכול להתגבר עליו. אבל תדע, יצאת למלחמה, השם כבר נותן אותו בידיים שלך, הופך אותו לדבר אחד קל. רק תצא למלחמה. תצא למלחמה, זה יהיה בסדר, אין מה לדאוג. הכל יהיה בסדר. אל תישאר באותו סטטוס, תשתנה, תתפתח. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. יש עניין?
כן, כן.